השבוע, ממש בעוד יומיים, הפנטגון האמריקני אמור למסור לקונגרס האמריקני את התיק שנאגר שם על תופעות בלתי מוסברות בגלקסיה, תיק האבאמים, אם תרצו. הזדמנות מצוינת לדבר עם הפרופסור אבי לייב, שלום.
שלום.
אתה סוג של תופעה בינלאומית, היית ראש המחלקה לאסטרונומיה בהרווארד, כיום פרופסור בהרווארד. הספר שלך חוצן, רואה אור בעברית עכשיו, אחרי שהוא כבר תורגם ל-25 שפות. אז קודם כל תודה שאתה איתנו, נדבר על הספר שלך עוד מעט, אבל תגיד, מה אתה מצפה? מחכה למידע מהקונגרס, מהפנטגון?
כן, ישנן הדלפות של כל מיני וידאוים שיצאו. מדובר בדיווחים מאנשי צבא שהשתמשו בכל מיני סוגים של מכשירים, בכל מיני מצלמות וגם מספר טייסים שראו תופעות מאוד משונות. עצמים שבפירוש קיימים ונעים בצורה שהיא לא תואמת לכל טכנולוגיה שאנחנו מכירים. כמובן שהחשד היה ש... מדובר במכשירים שמדינות אחרות משתמשות בהם לביון על ארצות הברית, ולכן גם זה היה מסווג בממשלה האמריקאית. אבל הקונגרס אמור לקבל דיווח על מה שידוע. לא ברור שהחלק העיקרי של הדיווח ישוחרר לקהל הרחב, אבל מה שכן ברור זה שהנושא מקבל עכשיו תעודה ציבורית, ולפני כן לא דיברו עליו.
אתה חושב שיש שם משהו יוצא דופן בתיק של הפנטגון?
אני חושב שכן, לפי מה ששמענו, וגם הנשיא לשעבר אובמה התייחס לזה, והרבה אנשי ציבור מכובדים, ראש ה-CIA, אנשים שהיו במשרות בחירות, הם התייחסו לזה ואמרו שבאמת מדובר בעצמים שמתנהגים בצורה יוצא דופן, שהם סביר שהם כנראה קיימים, זאת אומרת, ראו אותם עם מספר מכשירים בו זמנית, ולא ייתכן שזה יהיה אשליה אופטית, או חוסר תפקוד של המכשיר שבו גילו את העצמים האלה. אבל נשאלת השאלה, מה הם? מה הטבע שלהם? ולפי דעתי, מה שצריך לעשות...
לא, אני תורא, אבל אם אתה חושב שלפנטגון יש תשובה. דיברנו בשבוע שעבר... דיברנו כאן בשבוע שעבר עם נציג של סוכנות החלל הישראלית, הוא אמר, זה פשוט תיק שיש לפנטגון, תחת כל מיני דברים שהם לא ידעו להסביר, אז הם שמו את זה שם, וכיוון שהקונגרס דרש, אז מפרסמים את זה. זה לא אומר שיש שם מידע אטרקטיבי מי יודע מה.
אני לא בטוח בכך. אחרת לא היו מתייחסים לזה אנשי ציבור ידועים. מה שאני חושב שצריך לעשות זה להתייחס לזה כמו אל נושא מדעי, שבו לא צריך לחוות דעה על מה שהיה בעבר, טייסים שלא היה להם את המכשור הטוב ביותר שקיים היום. מה שצריך לעשות זה לנסות ולאסוף נתונים חדשים עם המצלמות הטובות ביותר שיש לנו, כמו בניסוי מדעי, ולראות אם התופעות האלה חוזרות, ולנסות להסביר אותם. עכשיו, הנתונים יכולים להיות פתוחים לקהל הרחב, וזאת הדרך לפתור את המסתורים סביב המדע באופן כללי מתבסס על האפשרות לשחזר תופעות. כי אם מישהו אומר שהיה איזשהו נס שקרה חד פעמית, המדע לא יכול להתייחס לזה. בתנך יש את הסיפור של עקדת יצחק, שאברהם מדבר על כך ששמע את כל אלוהים, ושאמר לו להקריב את בנו יחידו, יצחק, ואם היה לאברהם פלאפון עם אפליקציה של הקלטת קול, אז הוא היה לוחץ על הכפתור ומקליט את כל האלוהים, ואז היה ברור לכולנו שבאמת זה קרה.
ואתה אומר אבל, לנו בניגוד לאברהם יש את היכולת.
נכון, ואנחנו צריכים להשתמש ביכולת הזאת במקום להתווכח האם יש מאחורי זה משהו או לא. צריך להתייחס לזה באופן מדעי. הבעיה היא שהמדענים מבטלים את זה על הסף, ואז הציבור מתחיל לעלות ספקולציות. זה מצב לא בריא.
כי נדמה לי שלרוב הציבור ברחבי העולם זה נשמע קצת הזוי להתעסק בזה.
כן, אבל זה לא הגישה הנכונה. למשל, לפני אלפי שנים אנשים חשבו שבגוף האדם יש נפש, ולכן אסור לעשות ניתוחים, אסור לעשות אנטומיה. ותאר לך שהמדע המודרני היה אומר, זה נושא שהוא קונטרברסלי, יש הרבה דעות סותרות ביחס אליו. אנחנו לא רוצים להתעסק עם גוף האדם. איפה הייתה הרפואה המודרנית היום? המטרה של המדע זה לנסות ולהבהיר נושאים שהם בעלי עניין לקהל הרחב.
אז בוא תגיד, פרופסור לי, תגיד מה אתה חושב, מאמין, מעריך שיש שם בחוץ?
הערכה הבסיסית שלי היא שאנחנו לא מעניינים מספיק בכדי שיבואו לבקר אותנו. כשפגשתי את אשתי, היו לה הרבה חברות שחיכו לנסיך על סוס לבן, שיבוא ויצא להם הצעת ניסויים, וזה אף פעם לא קרה, אז הם התפשרו. אני חושב שזה יומרני לחשוב שאנחנו מספיק מעניינים, כדי שהם יבואו וחייזרים או מכשירים שלהם ויחפשו אותנו, אבל זה לא, זה מסוג הדברים שעדיף שלא יהיו לנו דעות קדומות, אלא נאסוף נתונים, אם יש משהו יוצא דופן, בוא נבדוק. אבל ההנחה הבסיסית שלי היא שאנחנו לא מספיק מעניינים, לכן אנחנו
לא מספיק מעניינים, אבל לא מספיק מעניינים יצורים תבוניים שנמצאים שם מחוץ לכדור הארץ?
כן, כיוון שרוב הכוכבים נוצרו מיליארדים של שנים לפני כדור הארץ. ובערך חצי מהשמשות שאנחנו רואים בשמיים, יש לידן פלנטה כמו כדור הארץ, בערך באותו מרחק. אז סביר שנוצרו דברים כמונו הרבה לפנינו, מיליארדים של שנים לפנינו. אז הגישה שלי היא שאנחנו לא שונים מנמלים ברחוב. אף אחד לא שם לב לכל נמלה, כשאתה הולך ברחוב אתה לא שם לב, ולכן גם אנחנו לא מעניינים במיוחד. פיתחנו טכנולוגיות מתקדמות רק במאה השנים האחרונות, ולפני כן היינו כמו חיות למעשה, לא היינו מעניינים במיוחד. לכן לא נראה לי סביר, אלא אם כן...
אבל יש לך איזושהי הערכה לגבי מה זה אומר החיים התבונים האלה? זה כמונו? זה אנחנו? זה אחרת?
לא, אנחנו מוגבלים בדמיון שלנו, אנחנו יכולים לדמיין רק דברים שפגשנו, ראינו. זאת אומרת, אנחנו מדמיינים דבר שדומה לנו, או חיים שדומים לחיים שיש על כדור הארץ, אבל אני חושב שברגע שנפגוש או יצורים, אבל סביר יותר שנפגוש ציוד שהם שלחו לחלל, חלליות, כמו שאנחנו שלחנו את Voyager או את New Horizons, דברים מסוג זה שנמצאים בחלל, שאני קורא לזה ארכיאולוגיה של החלל, כשנמצא עצמים שהם השאירו אחריהם, אז אנחנו נקבל שוק לפי דעתי, כי זה יראה, הטכנולוגיות שנגלה הן הרבה יותר מתקדמות מה שיש לנו, כי אנחנו עובדים על טכנולוגיה רק 100 שנה בערך, והם יכול להיות שעבדו אלפי שנים, מיליוני שנים, או אפילו מיליארדים של שנים.
אתה מעורר עניין ותהודה בינלאומית, צריך להגיד... הופעת בתוכניות של וייס ניוז, והופעת בפודקאסט אולי הכי פופולרי בעולם של ג'ו רוגן, והוא, הפרק הזה איתך, הגיע לשיא ההזנות מבחינתו, בגלל שאנחנו רגילים לשמוע דברים כאלה מאנשים שנחשבים הזויים, והנה פרופסור מהרווארד, מי שהיה ראש המחלקה לאסטרונומיה, אומר את הטקסטים האלה שעד עכשיו שמענו בכל מיני תיאוריות קונספירציה שונות ומשונות.
כן, לפי דעתי המדע יכול להיות מרתק, הוא לא חייב להיות משעמם, הוא לא חייב להיות נושא שעוסקים בו אנשים כדי לפאר את עצמם, לקבל פרסים או להיראות חכמים, זה מסוג הדברים שבדרך כלל אתה מוצא באקדמיה, אבל מדע יכול להיות מרתק, הוא יכול לעסוק בשאלה, בסוגיה שהיא בעלת עניין לציבור הרחב.
אבל אתה מבין, אתה יודע להסביר לי למה אתה מכיר את האקדמיה היטב, ובטח את תחום המחקר שלך, אתה יודע להסביר למה אתה כל בודד, ולמה המיינסטרים האקדמי במחקר הגלקסיה, החלל, האסטרונומיה, לא איתך.
כן, זה מעיד עליהם, לא עליי. אני נולדתי במושב בית חנן, הייתי קשור מאוד לטבע, אספתי ביצים כל יום אחרי הצהריים, והייתי קורא ספרי פילוסופיה על הטרקטור, שהייתי נוסע לגבעות של המושב כל סוף שבוע. והגישה שלי לא השתנתה, אני עדיין אותו ילד שחושב על היקום בצורה עצמאית. אין לי שום חשבון בטוויטר או בפייסבוק, לא מעניין אותי כמה לייקס יש לי בטוויטר, אני חושב באופן עצמאי, והעובדה שאחרים לא מצטרפים אליי מעיד עליהם. יש הרבה פעמים מקרים בהיסטוריה שבהם אנשים שהיו במיעוט מאוד קטן, הם אמרו את החזיקו בדעה הנכונה, וזה התחיל מגלילאו, שטען שכדור הארץ מסתובב סביב השמש, ובאותו זמן הפילוסופים אמרו זה חד משמעית שהשמש מסתובב סביב כדור הארץ. הם שמו אותו במעצר בית, ולא הסתכלו דרך הטלסקופ שלו. עכשיו, אני בשנה האחרונה הייתי במעצר בית, אבל זה היה תוצאה של המגפה.
של הקורונה. צריך להגיד, חוצן שיצא עכשיו בעברית, זה ספר שעוסק, שיוצא מתוך אירוע שהתרחש באוקטובר 2017, לפני כמעט 4 שנים, עצם לא מזוהה חלף בשמיים, והצית את דמיונך. למה החפץ הזה, המכשיר הזה, הדבר הזה, האבם הזה, הוא לא פשוט כוכב שביט או אסטרואיד, או כל דבר מהסוג הזה שעמיתיך נתנו לו כהסבר?
נכון, בגלל העדויות שקיבלנו עליו, וזו הסיבה גם שלחתי לכיוון הזה, אני כמדען מסתמך על עדויות ולא על דעות קדומות. הוא לא נראה כשביט, כי לא ראינו שום ענן גז סביבו, שום זנב שביטי, והגבול שהחסם על כזה דבר היה מאוד מאוד נמוך, זאת אומרת, הספיצר ספייס טלסקופ הסתכל ולא מצא שום עדות לגז סביבו, לכן הוא לא שביט, ברור שהוא לא שביט כמו השביטים שראינו במערכת השמש, אבל הוא גם לא אסטרואיד, כיוון שהוא נדחף הרחק מהשמש על ידי כוח בלתי מזוהה, שלא היה ברור מהו, וההסבר היחידי שיכולתי לבוא, להביא, הוא שהוא נדחף על ידי החזרת אור השמש, כמו מפרסית אור. וזה מסוג הטכנולוגיה שאנחנו מפתחים לחיפוש בחלל. מפרסית כמו על ספינה שבמקום שתהיה מונעת על ידי הרוח, היא למעשה מונעת על ידי אור, החזרת אור. והטבע לא מייצר כאלה דברים. אז זה מה שהוביל אותי לכיוון הזה, והגוף הזה, העצם הזה, נראה שונה מכל אסטרואיד או שביט שראינו בעבר, לפחות בשישה מובנים שאני מדבר עליהם בספר.
אוקיי, מעניין. שווה לקרוא, שווה להתעניין, ונחכה ליום שלישי, למידע של הפנטגון האמריקני. פרופסור אבי לייב, תודה רבה.
תודה שהערכת אותי.